הברייתא במסכת תמיד דף חט, כתוב בברייתא איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. אותו נוסח, אותו לשון כמו שכתוב במשנה בפרק ב' באבות, איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם. אז מה שכתוב בברייתא זה כנראה משמע, למה לא די במה שכתוב במשנה? וגם המשנה קשה. מה זאת אומרת איזו היא דרך ישרה שיעבור בו האדם? צריך להסתכל בשולחן ערוך ולדעת מה לעשות. כתוב, יש תורה ויש, על כל דבר ודבר יש דין, וצריך לדעת מה לעשות כמו שהתורה מצווה. מה זאת אומרת איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? על מה מדברים? על מה מדברים? איפה אנחנו עומדים פה לברור לנו דרכים? איפה, מתי, באיזה מקום אנחנו עומדים לברור דרכים? איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? אז ברור שהמדובר הוא בזמן ש ישנם הרבה אפשרויות והרבה דרכים, ויש כל מיני אופנים כל מיני צורות, וקשה מאוד לברור ישר את הישר מתוך כל המעקשים, מתוך כל העקמימויות שמסתובבות בעולם. קשה מאוד לברור את הישר. אז על זה צריכים עיצה מיוחדת, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. לא די שיענו על השאלה הזאת, שתסתכל בתורה ותראה, התורה נקראת ספר הישר. מה זאת אומרת? זאת לא שאלה, השאלה לא נראית, לכאורה השאלה היא לא שאלה קשרה. מה זאת אומרת איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? האדם חייב לקיים את כל התורה כולה. ובכל דבר ודבר יש שאלה, ויש משהו בתורה איך לנהוג. איפה אני בורר לי דרכים? באיזה מקום? באיזה מקרה? באיזה הזדמנות אני צריך לברור לי דרכים? אבל בכל זאת כתוב, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? כנראה שישנם הרבה דרכים שאם אדם לא יעבור לו את הדרך הישרה, אז הוא יכול בפירוש לעלות על דרך עקומה. הוא יכול לא לעלות על דרך הישר. הוא יכול בפירוש, בפירוש, לטעות ולסטות הצידה. ללכת. אז התשובה, אחת התשובות, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, וכפי שמשמע, לפי כללי הפסק, שבדרך כלל פוסקים פלישנה בטרה, אני יודע. אז כמו שיוצא מתוך הברייתא שם במסכת תמיד, אז המסקנה היא יחזיק באמונה יתרה. כך כתוב. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? אז כתוב יחזיק באמונה יתרה. דהיינו, להחזיק באמונה יתרה, אז כאן אני בטוח שאני בדרך ישרה. אני נמצא בדרך הישר. יחזיק, יחזיק, כתוב כאן. זה דבר שעושים עם הידיים. יחזיק באמונה יתרה. יחזיק באמונה יתרה. רק באופן כזה אנחנו בטוחים שאנחנו נמצאים על דרך הישר. אנחנו לא נסתה, לא נצא. לא ניתה ימין ושמאל. בדרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל. זאת דרך ישרה, ואותה צריך לעבור לו האדם. יחזיק באמונה יתרה. קשה לדעת מה פירוש אמונה יתרה. קשה לדעת מה זה אמונה בכלל. בוודאי, אמונה יתרה, יש משהו מיוחד. יחזיק באמונה יתרה. דהיינו, מסתבר מתוך הלשון, אם הוא לא יחזיק בזה, אז זה יברח ממנו. אז צריך להחזיק באמונה יתרה ולהחזיק בזה חזק, ואז כשהוא מחזיק בזה, אז זה יוביל אותו בדרך הישר. יחזיק באמונה יתרה, ואז זאת הדרך הישרה שיעבור לו האדם. אז הוא יודע שהוא הולך בדרך הישר. כך כתוב בברייתא. כיוון שהיום זה בפירוש זמן שצריך לחפש את הדרך הישר שיעבור לו האדם. זאת אומרת, אם אנחנו לא לחפש את איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם, אז אין שום ספק שאנחנו לא נהיה בדרך הישר. שום ספק. זאת אומרת, זה כבר כתוב במשנה ובברייתא, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, משמע שאם הוא לא יעבור לו אז הוא ממילא לא יהיה על זה. ממילא, ממילא. אין, ממילא לא הולכים על דרך הישר. ממילא הולכים בדרכים עקומות. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. אז היום זה על אחת כמה וכמה, כמובן. אז אם המסקנה בשבילנו היא יחזיק באמונה יתרה, שנאמר, כמו שכתוב בגמרא, שם, באותו מקום, שנאמר, עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי. עיני בנאמני ארץ. כנראה שהילפות, כנראה שהלימוד הוא עיני בנאמני ארץ. זה כמו ש... העיניים הם תמיד אלו שמדריכות בדרך הישר. כן? כמו עינייך בשדה, או... והלכת אחריהם, כמו שכתוב ברול. עיניי בנאמני ארץ, ככה כתוב. עיניי בנאמני ארץ זה הכוונה. העיניים אלו הם שמדריכות ללכת בדרך ישר. עיניי. אז אם כתוב עיניי בנאמני ארץ, זאת אומרת שמי שמחזיק באמונה, אז הוא מובטח, הוא, כן? הוא זה שברר לו את הדרך הישר. באמונה יתרה. אנחנו ננסה, לפי ערכנו, לפי... עד כמה שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים לברר לעצמנו את הסוגיה הזאת, אולי... אולי הדברים פשוטים, אבל אנחנו חייבים לברר לעצמנו את הסוגיה הזאת היטב. זאת הסוגיה שאנחנו צריכים להיות עסוקים בה. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. אנחנו צריכים להחזיק באמונה יתרה. ננסה לברר. גם אם צריך עוד סיבות, אבל מהרבה הרבה סיבות, אז הסוגיה שצריך לברר אותה היטב, שכל אדם, כל בן תורה צריך לברר אותה לעצמו היטב היטב בתקופה הזאת, זה הסוגיה של האמונה. זאת דרך הישר וזאת הדרך שיעבור לו האדם, יחזיק באמונה יתרה. אז קודם כל צריכים ודאי לדעת מה זאת אמונה יתרה. ננסה לברר את הסוגיה לפי, שוב לפי ערכי. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, השם אלוקים מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו כה יהיה זרעך, והאמין בשם ויחשבה לו צדקה. אז על הפסוק, פירוש המילים, ויחשבה לו צדקה, נחלקו בזה רבותינו. אם ויחשבה לו צדקה, פירושו, שכביכול בורא העולם חשב את זה לצדקתו של אברהם, ויחשבה לו לאברהם לצדקה, או הפוך, והאמין בשם ויחשבה לו, כמו שהרמב"ן לומד, וככה גם יש משמעויות בדברי חז"ל, בתרגום כתוב, והיימין בממרד השם, וחשבה לי לזכו. פירוש הפשוט, ככה גם כתוב ביונתן, בתרגום יונתן. הפירוש הפשוט הוא שכביכול בורא העולם חשב את זה לאברהם לזכות. והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. יש כאן הדגשה מיוחדת, שכבורא העולם חשב את האמונה הזאת, שאברהם האמין בהשם, אז הוא חשב או החשיב את זה לצדקה. לצדקה. רשי, גם הוא אומר, ויחשבה לו צדקה, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. לא פירשו לנו רבותינו מדוע זכות נקראת כאן בשם צדקה, ונוסף על מה שהרמב"ן מתפלא על דברי רש"י, וזה דברי חז"ל בעצם, הרמב"ן מתפלא ואומר, למה הדבר הזה נחשב לזכות? לאברהם זכות מיוחדת, זה שהוא האמין בהשם, יש כאן איזה עניין מיוחד, ולמה לא יאמין לדבר השם? אחרי שהוא עבר כל כך הרבה ניסיונות וראה את הכל, בורא העולם דיבר איתו, כך הרבה דברים הוא ראה כבר. הוא כבר יצא מכבשן האש. יצא חי מכבשן האש. אז בשביל אדם כזה זאת בעיה האמונה. יש כאן איזה חשיבות מיוחדת, צריך ויחשבה לו צדקה. אז כבר דיברו על זה הרבה, כבר דנו בזה הרבה, רבותינו, המהר"ל מעריך בזה. בתחילת ספר הגבורות, בפרקים ו', ז', ח'. הרבה גם פה בגבורה. לא נתבאר על כל פנים בדברי רבותינו, מדוע, במה נשתנתה. הרי מדובר פה על זכות. ויחשביה לו צדקה. צדקה. צדקה יש לה פירוש אחד בלשון הקודש, בלשון התורה יש לצדקה פירוש אחד. צדקה כפירושה שאנחנו עושים טובה למישהו, ואנחנו זאת נקראת צדקה, ולך תהיה צדקה. אז כמו שכתוב תמיד, צדקה פירושה שאנחנו נותנים צדקה למישהו שאין לו, חסר לו, ואנחנו ממלאים לו איזה חסר מסוים, אנחנו משלימים איזה חסר מסוים למישהו שחסר לו, זאת נקראת צדקה. אז אם אנחנו מחשיבים את האמונה לזכות, נוכל עוד להביא, אפשר עוד להביא. אבל להחשיב את האמונה לצדקה, צדקה, עושים טובה למישהו באמונה הזאת. יש כאן טובה למישהו באמונה הזאת. ויחשביה לו צדקה פירושו שכאן היטיבו עם מישהו באמונה הזאת. האמונה הזאת נחשבת להטבה עם מישהו. יש כאן מישהו שהוא חסר והוא מקבל תוספת, הוא מקבל השלמה על ידי האמונה הזאת. האמונה הזאת משלימה עבורו משהו, משלימה בשבילו, כן? יש כאן איזה השלמה, כדרך שמישהו נותן צדקה לעני. זה כבר ודאי קשה לשמוע, ודאי. האמונה יכולה להתחשב למצווה גדולה, לזכות גדולה, אבל עם מי מטיב מי שמאמין? המאמין עם מי הוא מטיב? ויחשביה לו צדקה. צדקה למי? צדקה למה? צדקה איך? איזו השלמה של חסר ישנה באמונה? אז בוודאי, בוודאי, מדרש רות, אז דורשים את הפסוק שמעה עמי ואדברה, כדי שיהיה לי פתחון פה בפני שרי אומות העולם שעתידים לקטרג לפניי ולומר, ריבון העולמים, אילו עובדים עבודת כוכבים ואילו עובדים עבודת כוכבים, אילו גילו עריות ואילו גילו עריות, אילו שפכו דמים ואילו שפכו דמים, אילו יורדים לגן עדן ואילו יורדים לגהינום. מדוע? איפה היושר? איפה הדבר הזה? יש כאן איזה תביעה כביעה. הללו והללו, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אילו נראים כמו אילו, מדוע אילו יורדים לשם ואילו עולים לשם, מה נשתנו אילו מאילו? זאת טענה שצריכים להשיב עליה. ובעת ההיא יעמוד מיכאל. שואלים חז"ל, בכי יש ישיבה למעלה? מה זאת אומרת הוא יעמוד? אלא מהו יעמוד משתתק? כמו דעת אמר, כן? באותה שעה משתתק סנגורם של ישראל. אותה שעה סנגרון של ישראל משתתק. זה נקרא יעמוד מיכאל. כשישנה טענה כזאת, אז אין פתחון פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נשתתקת ואין אתה מלמד סנגוריה על בניי. חייך שאני מדבר בצדקה ומושיע את בניי. באיזו צדקה? אני מדבר בצדקה, אני השם, כתוב בפסוק, מדבר בצדקה רב להושיע. כך כתוב בפסוק, אני השם מדבר בצדקה רב להושיע. אז באיזה צדקה מדובר? רבי אלעזר ורבי יוחנן, אחד אמר בצדקה, סליחה, שעשיתם את עולמי על שקיבלתם את תורתי, שאילו לא קיבלתם את תורתי הייתי מחזיר אותו לתוהו ובוהו. אז כתוב כאן שאנחנו, אנחנו בצדקה שעשיתם עמדי על שקיבלתם את תורתי. כביכול בורא העולם, אם מלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, אנחנו לבד לא יכולים להגיד דברים כאלה, אבל אילו דברי חזר. בורא העולם מחשיב לנו לצדקה את העובדה הזאת שקיבלנו את התורה. זה שקיבלנו את התורה נחשב לצדקה, משום שעל ידי זה נתנו קיום לעולם. אולי זה הייתי מחזיר את העולם לתור ובבור, והעולם לא היה קיים. כביכול בורא העולם הרי רצה לברוא את העולם, ורצה שהעולם יתקיים, אז הוא רוצה בעולמו. האפשרות לדבר הזה אך ורק על ידי הצדקה שאנחנו עשינו עוד שקיבלנו את התורה. והרי קיבלנו את התורה, אנחנו הרי קיבלנו אותה מרצוננו, אמרנו נעשה ונשמע. הכפייה שהייתה היא הרי דבר נוסף על הרצון, זה לא היה הרי על ידי כפייה בלבד. הכפייה חלה על הרצון שרצינו לקבל את התורה, על זה חלה הכפייה, הרי זה ברור. זה לא כאן המקום לדבר על זה, אבל בכל אופן הדברים ברורים. הרי אנחנו הלכנו מרצוננו בשמחה, אנחנו הרי ביקשנו רצוננו לראות את מלכנו. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את התורה, זה נקרא שעשינו צדקה. אז הדבר הזה נחשב לצדקה. דבר דומה לזה בעצם כדברים האלה, צוק וצדקה תהיה לנו כי ישמור לעשות את כל החוקים האלה, את כל המצווה הזאת, כמו שכתוב. בסדר, אמר הקדוש ברוך הוא, זה במדרש ניצבים, אמר הקדוש ברוך הוא, אם קריתם את התורה, מצווה אתם עושים על עולמי, שאלמלא התורה כבר היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. זאת אומרת, בעובדה שאנחנו לומדים את התורה, אנחנו עושים מצווה בעולם. מצווה בעולם. הצדקה. בהמשך כתוב, לא על עצמכם אתם עושים, ככה אמר משה לישראל, אם שמרתם את התורה, לא על עצמכם אתם עושים צדקה בלבד, אלא עליי ועל עצמכם. כך אומר משה בשם השם, עליי ועל עצמכם, מניין שנאמר, וצדקה תהיה לנו, לי ולכם, לנו זה לי ולכם, אי מתי? כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. כלומר, אנחנו, בזה שאנחנו מקיימים את התורה, אנחנו כביכול, כביכול, אנחנו כאן עושים צדקה. אנחנו עושים צדקה, דהיינו, כל דבר, כל פעולה שהיא על ידה מתקיים העולם, על ידה העולם מתקיים ולא חוזר לתוהו ובוהו, אז כל פעולה כזאת כמובן נחשבת לצדקה. זאת נחשבת לצדקה. זאת אומרת, יש כביכול רצון מצידו יתברך בקיום העולם, הקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו, ואת הרצון הזה אנחנו מקיימים על ידי שאנחנו מקבלים את התורה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אז אין לנו אפשרות, אין העולם, אין לו אפשרות קיום אלא על ידינו, על ידי בריתי יומם ולילה. אז בזה שאנחנו לומדים את התורה, מקבלים את התורה וקריתם בתורה, דהיינו לומדים את התורה, אז אנחנו, זה נקרא שאנחנו עושים צדקה. זה מפורש כאן. עכשיו מנסה להבין קצת בכמה מקומות בגמרא חז"ל, אבל זה בגמרא מפורש, שיט אלפי שנים קאי אלמה וחד חרור, הגמרא במסכת עבודה זרה, מאוד מפורסם, שזה מתחלק לשלושה, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה ושני אלפים ימות המשיח. שני אלפים תוהו נגמרו באברהם. אברהם התחיל את שני האלפים השניים. את אותם שני אלפים תורה זה התחיל אברהם. זה כמו שרש"י אומר במסכת עבודה זרה, שזה התחיל כשאברהם היה בן נון בית. אז התחילו שני אלפים תורה. זאת אומרת, גם מאוד מפורסם לשון הרמב״ם, דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא עמודו של עולם, המקור לזה זה בהרבה מקומות בחז"ל, פסוק מפורש, הביטו אל צור חוצפתם ואל מקבת בור נוכרתם. צור תמיד נחשב ל... כמו שכל הראשונים כולם כאחד, פירוש המילה צור זה מקור. מקור שממנו חוצבים דבר נקרא צור. הביטו אל צור חוצבתם. אלה תולדות השמיים והארץ והיברעם באברהם, כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. אברהם הוא עמודו של עולם שבגללו, בגללו ועל גביו נברא העולם. הוא צורת האדם שאליה התכוונו בבריאת העולם. הוא, כן. הוא נקרא עמודו של עולם. על ידי מה הוא נקרא עמודו של עולם? על ידי מה הוא נקרא צור? על ידי מה הוא נקרא עמודו של עולם? אז כמו שמפורש כאן בכל דברי הרמב״ם, זה גם מפורש בדברי חז"ל, כל דברי הרמב״ם כאן מפורש שאברהם נקרא עמודו של עולם בזה שהוא קבע, הוא ביסס, הוא הביא לעולם את האמונה. זאת אומרת, הוא עקר מהעולם את עבודת כוכבים ובנה בעולם את האמונה. תשורי מראש אמנה, כמו שכתוב. אברהם אבינו שהוא נקרא ראש אמנה. דהיינו, אותה רשות של אברהם, אותה היותו ראש, היותו צור, היותו עמודו של עולם, זה האמונה. בגלל זה שהוא האמין בהשם. אז אל כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אומרים חז"ל, ראשי תיבות של תולדות השמיים והארץ זה תוהו, בהיברעם זה אברהם. פירוש שעד אברהם כאילו לא חל, לא התחיל עדיין להיקרא בהיברעם, זאת עדיין לא הייתה בריאה. זאת לא הייתה בריאה, זה לא היה עדיין בהיברעם, זאת לא הייתה בריאה, זה היה עדיין תוהו, תולדות השמיים והארץ, תוהו בהיברעם. זאת אומרת, אברהם היה זה שעל גבו או על ידו הבריאה קיבלה שם בריאה, היא נהייתה בריאה, יצאה מתוהו ובוהו ונהייתה בריאה. אז אם למד זה הרי מפורש בדברי חז"ל שקראנו פה, שצדקה שעשיתם עמדי, אני השם מדבר בצדקה, בצדקה שעשיתם עמדי, או צדקה שעשיתם עם עולמי, שקיבלתם את התורה, שאלמלא קיבלתם היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה כתוב בשני המקומות בחז"ל שקראנו אותה. אז נמצא אם כן שהצדקה הקודמת לצדקה הזאת הייתה צדקתו של אברהם, שעל ידה הוא יצא מתוהו וחל על ידו השם בהיברעם. זאת אומרת, העולם נעשה בריאה קודם, כאילו נגמרה בריאת העולם באברהם. זאת אומרת, על ידו, על ידי בהיברעם באברהם, יצא העולם מתוהו. ואם למדנו שהיות אברהם עמודו של עולם זה דבר שהוא בגלל אמונתו של אברהם, אז נמצא שאמונתו של אברהם נידונת בדיוק באותה מידה שאנחנו דנים את הצדקה שקיבלתם את תורתי. הדברים מוכרחים, אותה צדקה שקיבלתם את תורתי, אותה צדקה שקריתם, שאתם קוראים בתורתי, שאנחנו לומדים את התורה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, דהיינו הבריאה לא הייתה יוצאת מתוהו ובוהו, היא לא הייתה יוצאת, היא הייתה נשארת תוהו ובוהו, היא לא הייתה נקראת בריאה. אז הצדקה היא עצם, כאילו עצם קיום העולם. אז אותה צדקה שייכת לאברהם בגלל והאמין בהשם. אז והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה, פירושו שאותה אמונה שהאמין אברהם, אז היא הייתה גם היא. זאת אומרת, האמונה קודם כל, קודם לכל, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז מה שהוציא אחרי 2,000 תורה היו 2,000 תורה. אבל כאן כתוב ששורש הדבר הזה הוא במה שנקרא והאמין בשם. זה הרי דברים ברורים, והאמין בשם ויחשביה לא צדקה, דהיינו שעל ידי אותו האמין בהשם אז חלה, כן? אותה צדקה שנתגלתה אחר כך עוד פעם על ידי שכלל ישראל קיבל את התורה, על ידי זה, על ידי אותו האמין בהשם, אברהם אבינו נעשה עמודו של עולם. עמודו של עולם פירושו שהוא זה שהוציא אותו מתוהו ובוהו על ידי והאמין בהשם. האמונה, אותה אמונה שהיא הייתה עקירת עבודה זרה, כן? האמונה. אתה מוצא, כתוב בחזר, זה מכיל אותם. אבל הפסוק ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, המהר"ל גם כמעטיף את זה. חזר מפורסם, המהר"ל שם באותו מקום בספר הגבורות, כשהוא מדבר במעלותיה של האמונה. אז גם שם הוא מעתיק את זה. אתה מוצא שבזכות האמונה ירש אברהם אבינו העולם הזה והעולם הבא. ככה. אז למדנו אם כן שעניינו של אברהם אבינו הוא באמונה. ראש אמנה. זה עניינו של אברהם אבינו, והאמין בהשם. ויחשביה לא צדקה, משום שהוא על ידי אמונתו, אז הוא עשה צדקה עם העולם. אותה צדקה שחלה אחר כך, כן, על ידי קבלת התורה וקיום התורה, אותה צדקה עצמה, אותה צדקה עצמה, אז היא התחילה באמונה של אברהם. אז אנחנו לומדים כאן שהאמונה לא נידונת כמצווה בין יתר המצוות. זאת לא מצווה, היא נתפסת כמצווה בין יתר המצוות, אלא היא נידונת כבריתי יומם ולילה, מה שמפקיע את העולם מתוהו ובוהו. האמונה, אותה אמונה נידונת בבחינה כאילו ככל התורה כולה. כאן, זה מה שכתוב כאן, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. דהיינו, על ידי האמונה אנחנו מקיימים את העולם. אברהם אבינו קיים את העולם באותו אופן בדיוק כמו שהעולם מתקיים על ידי בריתי יומם ולילה. זאת האמונה, זאת האמונה. בעצם שזה ברור יותר, שזה עיקר הלשון, אם לא בריתי יומם ולילה. הברית נקראת אמנה תמיד. הדבר גם ברור, זה גם מתברר מתוך פשוטם של דברים. דעת, דעת רוב הראשונים, הרוב המכריע של הראשונים, שאנוכי השם אלוקיך, זה הדיבור הראשון שכביכול בורא העולם דיבר דברי תורה לישראל. אז הדיבור הזה, הדיבור הראשון, הוא דיבור של אמונה. זאת מצוות האמונה. אנוכי השם אלוקיך, זה הדיבור, אלו דברי התורה הראשונים. זאת ההתחלה של דברי תורה בעולם, תחילת הגילוי של דברי תורה בעולם. אנוכי השם אלוקיך, אותו אנוכי השם אלוקיך, עניינו אמונה. זאת האמונה בעצמה. אנחנו לומדים אם כן שהאמונה לא נתפסת אך ורק, האמונה לא נתפסת אך ורק כאיזשהו מצווה בין יתר המצוות, אלא שהאמונה נתפסת ככללות הברית. מה שנקרא, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אז אותו בריתי יומם ולילה מצריך, מחייב את כל התורה כולה, ובאופן מיוחד את האמונה. באופן מיוחד את האמונה. זה נקרא בריתי יומם ולילה. והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה, פירושו שאותה אמונה הייתה זאת שעל ידה גם נתקיים, שאברהם עשה צדקה כביכול עם עולמי, שהאמין בי. משום שעל ידי האמונה הזאת, אז העולם יצא מתוהו ובוהו ונהיה בריאה. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. עמודו של עולם הוא אברהם המאמין, ראש אמנה. צריכים לנסות להסביר לעצמנו במה נשתנתה האמונה שכך תהיה מעלתה. לא מצאנו שמי שאוהב או מי שדבק עושה צדקה. הצדקה נקראת בריתי יומם ולילה. זאת אומרת, דהיינו עצם קבלת התורה ועצם העיסוק בתורה. אבל האמונה נידונת בפני עצמה, האמונה נידונת מעלתה כתורה. פורסם מאוד. הגמרא בסוף מסכת כתובות, כתוב בגמרא, כל המשתמש באור תורה, בסוף מסכת כתובות, כתוב בגמרא, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייב. וכל מי שאינו משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייב. מסקנת הגמרא, מי שיש לו שייכות כלשהי, מי שיש לו איזושהי אחיזה בתורה, יקום בתחיית המתים. מי שאין לו אחיזה בתורה לא יקום בתחיית המתים. דהיינו, כי טל אורות טליך, זהו הטל של תחייה. התורה עצמה היא הטל של תחייה, והתורה עצמה היא אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. זאת הנטיעה של חיי עולם. כך נטעו בתוכנו חיי עולם. על ידי שנתנו לנו תורת אמת, ניתנה לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. למדנו אם כן, אם כן, ברור. אז כתוב בגמר, האופן איך להיות שייך לתורה הוא מורחב יותר. מורחב יותר. אפשר לעסוק בתורה, ואפשר להיות שייך לתורה גם בקשר חיצוני יותר. מי שדבק בתלמידי חכמים, מי שרוצה בעיקרם, מי שרוצה בכבודם, מי שרוצה להיות, מי שרוצה בקרבתם, בעיקר. גם הוא נקרא אחוז בתורה, שייך לתורה, וגם הוא אור תורה מחייב. כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייב. כך כתוב. אבל מה שכתוב במשנה, שהאומר אין תחיית המתים מן התורה, אין תחיית המתים מן... כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, פה מדובר על העולם של אחר התחייה, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יושו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. ועמך כולם צדיקים, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה. וכל כך למה, שואלת הגמרא, מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, כל כך למה? זאת אומרת, מדובר פה על אדם שבעצם צריך היה להיות לעולם הבא. הוא משתמש באור תורה, ואור תורה מחייב, וצריך להיות לעולם הבא, מגיע לעולם הבא, ניתנה לו תורת אמת, וחיי עולם צריך להיות, כן, חיי עולם צריכים להיות ניטעים בתוכו. אותה נטיעה של חיי עולם, אלו הם, כמו שכתוב בראשונים. מערב מעריך בזה. אותה נטיעה של חיי עולם שנטע בתוכנו, הם אילנות גן עדן. ויטע השם אלוקים גן בעדן מכן. זאת הנטיעה, אלו הם חיי העולם הבא. וחיי עולם נטע בתוכנו. זאת אומרת, השאלה היא כאן על אדם שצריך היה להגיע לו, באמת צריך היה להגיע לעולם הבא. ואם כן, אז הקושי הוא גדול, וכל כך למה? למה נוטלים ממנו? למה נוטלים ממנו? האומר אין תחיית המתים מן התורה. למה נוטלים ממנו את העולם שמגיע לו, העולם שהוא עולמו, זה שלו? וכל כך למה? תנה, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. זאת אומרת, כאן עניין מיוחד, וזה דין מיוחד במפורש, זה מיוחד בתחיית המתים. מיוחד בתחיית המתים. פירוש הדברים, פירוש הדברים, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. פירושם של דברים הוא כך, אין וגם לא ייתכן שום אפשרות בעולם שהאדם יזכה למעלה שהיא חוץ ממנו, גדולה יותר ממעלתו. זאת אומרת, דבר שחורג מגבולותיו שלו, דבר שעובר אותו, אדם לא יכול להשתייך לדבר שהוא מעבר לו. אדם כמו כל נוצר, כמו כל נברא, כמו כל דבר שנמצא בעולם, אז הוא עצמו האפשרות האחת והיחידה שיחול עליו משהו שהוא מעבר לו, משהו גבוה יותר ממנו, משהו שהוא מעבר לו, האפשרות הזאת היא אך ורק על ידי אמונה. האמונה היא הכלי היחיד. תחיית המתים נקראת, כך תקנו אנשי כנסת הגדולה, כי יכול להיות שבורא העולם מחיים מתים, אז זה קיום של ומקיים אמונתו לשני יפה. הוא מקיים אמונתו לשני יפה. כך המתים חיים. תחיית המתים חלה על ידי מקיים אמונתו לשני יפה. אין אפשרות אחרת להשתייך למעלה יותר גבוהה. זאת אומרת, אדם לא יכול לצאת מעצמו לקראת משהו שהוא גבוה יותר, שהוא מעבר לו, שהוא יותר ממנו. אז האפשרות האחת והיחידה היא אמונה. אמונה זה הכלי שעל ידו האדם משתייך לכל מה שהוא מעבר לו. עד כמה שהאדם לא מאמין, עד כמה שהוא נמצא בתוך גבולות ההשגה שלו, אז הגבולות האלה הם גבולות מציאותו. יותר מזה אין, וגם לא שייך שיהיה. הוא לא יכול להתרחב. יש מליצה נפלאה, מה שמגלה לנו במקום אחד הנערל. זה מליצה נפלאה על חזר. עוד מראה, יתים רב יוחנן בקדריש. זה גמרא בפרק המוכרת הספינה בדף עין ה' ברבה. יתיב רב יוחנן וקדריש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהם 30x30 וחוקק בהם 10x20 ומעמידם בשערי ירושלים. מיני מידות פנטסטיות של אבנים טובות ומרגליות, שזה מידות שהן לא, שהן מעבר לגבולות ההשגה. לגלג עליו אותו תלמיד, השתה כבעתה דציצלה לא משכחינה, כולה היי משכחינה. כביצונת קטנה של ציפור קטנה אתה תמצא אבנים טובות ומרגליות? לא תמצא. אז אתה פתאום מדבר פה על 30 עמות, דברים מיני גדלים פנטסטיים שהם מעבר ל... כולה היי משכחינה. לימים הפליגה ספינתו, אבל בכל אופן, כמו שמשמע בגמרא, הוא לא גילה את דעתו. לגלג עליו אותו תלמיד בליבו, לימים הפליגה ספינתו בים. אז כתוב, כך כתוב בגמרא, חזה מלאכי השרת דייטווה וכמנסרי אבנים טובות ומרגליות שהם 30x30. הוא ראה, הוא השיג יותר, הוא ראה יותר, הוא ראה דברים שהם מעבר להשגה שנראית. בוא ניכנס לזה עכשיו, זה לא זאת הסוגיה שלנו. אמר לו, הנה למען, הוא דיבר איתנו, אותם מלאכי השרת שהתעסקו באותה עבודה. הנה למען, אמרו לי שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמידם בשערי ירושלים. עתה לקמד רב יוחנן, כשהוא חזר לילשה, אז הוא הגיע לרב יוחנן, אמר לי, דרוש רבי, לכאן האל ידרוש, כאשר אמרת כן ראיתי. כמו שאתה אמרת, ככה אני ראיתי. אני ראיתי בדיוק כמו שאתה אמרת. אמר לו, ריקה, אלמלא ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. כך כתוב. זה הגמרא. אתה אמר לו רב יוחנן, אתה צריך לראות כדי להאמין. זאת אומרת, כשאני אומר לך דברי תורה, אז ההשגה שלך תופסת רק מה שאתה ראית. מה שלא ראית, אין לך כלים לקלוט יותר מזה. אני לא מתכוון לכל סוגיית הגמרא, אבל המהר"ל מעמיד על מליצה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. דהיינו, הוא עשה ממנו רק הוא עצמו. זה נקרא גל של עצמות. גל של עצמות זה הכוונה שכשהאדם קיומו מתכווץ, מצטמצם ונהיה אך ורק הוא עצמו, אז הוא עובר מהעולם. זאת אומרת, אין לו שום שייכות עם שום דבר, אין לו שום אפשרות של, כן, אין לו שום אפשרות של קליטה של יותר מזה. זה נקרא שנעשה גל של עצמות. פירוש המילה עצמות תמיד עניינה עצמו של דבר, וכל מה שמתווסף על זה, אז זאת תמיד תוספת של חיות. מלגלג על דברי חכמים אתה, ריקה, ככה הוא אמר, ריקה, ריקה. פירוש המילה ריקה זה כלי שלא מסוגל להתמלא. בגמרא כתוב שלא כמידת העולם הזה, מידת העולם הבא. לפרש מליצות חכמים, לפרש דברי חכמים. הגמרא אומרת לא כמידת העולם הזה, מידת העולם הבא. במידת העולם הזה כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק. אם יש כלי מלא, אז הכלי הזה הוא לא מכיל, הוא מכיל את מה שיש בתוכו. אי אפשר להכניס אליו יותר. ריקם מחזיק, מלא אינו מחזיק. במידת העולם הבא זה הפוך, ריקם אינו מחזיק, דווקא מלא מחזיק. אמר לו רבי יוחנן, ריקה, ריקה זה הכוונה, אתה, אילו הם גבולות הכלים שלך, אילו גבולות הכלים שלך, מה שאתה רואה וזה הכל, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמו. זאת אומרת, לא יותר מזה, לא יותר מזה. זהו העונש למי שלא מאמין, להיות גל של עצמו, מלגלג על דברי חכמים. אלמלא ראית לא האמנת, חלילה. אם אנחנו רוצים כלי להשגה גבוהה יותר, למערכת גבוהה יותר, למערכת שהיא מעבר לנו קצת, אפילו משהו, במשהו מעבר לנו, אם אנחנו תופסים עם מערכת, עם כל ה... כן, כל הפריסה של המציאות שלנו, אז היא מתפרסת רק עד איפה, עד המקום, עד איכן שאנחנו ראית, עד כמה שאנחנו רואים. אז אנחנו גם בלי שנתן עיניו בו, אנחנו גל של עצמות, אנחנו באמת לא שווים שום דבר. זאת אומרת, הדבר הזה מפקיע אותנו מאיזושהי שייכות למשהו גבוה יותר מאיתנו. לא ייתכן בעולם שיחול עלינו משהו מעבר לנו, מעבר לאותם גבולות שבהם אנחנו נמצאים, בהם אנחנו מוגבלים. ריקה, כליך הם כלים של העולם הזה, ריקה מחזיק, מלא אינו מחזיק. במידת העולם הבא זה הפוך, דווקא מלא, ככל שזה מלא יותר אז זה מחזיק יותר, כלומר זה מתפרס יותר, זה מגיע למרחקים גבוהים יותר. זה לא לפי המידות של הכלים עד כמה שאפשר להכניס בתור, אלא להפך, עד כמה שאפשר להתרחב, עד כמה שאפשר להגיע למציאות מורחבת יותר, גדולה יותר. ריקה, כי האמונה זה הכלי. תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. ודאי שזה מגיע לו מלכות שכר ועונש, מלכות שכר ועונש. אם בהלכות שכר ועונש עסקינה, אז ודאי שמגיע לו, ודאי שמגיע. עסק בתורה כל ימיו, הוא השתמש באור תורה, באור תורה צריך היה להיות מחייב, צריך היה להיות מחייב, אבל פשוט אין לו כלים במה לקלוט את זה, אין לו לאן להכניס את זה, אין, אין לזה לאן להיכנס. הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. מי שלא, מי שאין לו אמונתו לשני עפר, אז אין אפשרות. תחיית המתים היא קיום של מקיים אמונתו לשני עפר, ככה לתחיית המתים, הוא מקיים אמונתו לשני עפר. הזכרנו קודם את דברי המחילתא, מצינו שלא ירש אברהם אבינו את העולם הזה והעולם הבא אלא בזכות האמונה, כך כתוב. את הכל אברהם אבינו קיבל בזכות האמונה. סדר הכתוב, ויוצא אותו החוצה ויאמר הבטנה השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר כל יהיה זרעך, והאמין בהשם ויחשבה לו. חוצה, מעבר לכל הגבולות, מדובר פה על הגבולות של כל, כן, כל היקף העולם כולו. ויוצא אותו החוצה, מחוץ למערכת הכוכבים, מחוץ לכל המערכות של העולם הזה כולה. ויוצא אותו החוצה, ואת זה הוא קלט, את זה הוא קיבל, זה חל בו על ידי והאמין בהשם ויחשב, וזה ויחשבי הלא צדק. בזה הוא קיים את העולם. כך, כך נבראה הבריאה. כאן בזה, בנקודה הזאת, יצאה הבריאה מתוהו ובוהו, מתולדות השמיים והארץ, שזה תוהו, להיבראם, לאברהם שהוא עמודו של עולם. אם מצינו שלא ירש אברהם אבינו גם העולם הזה וגם העולם הבא אלא בזכות האמונה, אז פירוש הדבר שגם מתן תורה לא היה מתאפשר לו לאמונה. אותו דבר, זה בדיוק, זה בדיוק כמו תחיית המתים, כדרך שתחיית המתים בעצמה היא התורה עצמה, והיא חלה על ידי התורה ועל ידי האמונה בתחיית המתים. אותו הדבר, בדיוק, בדיוק אותו הדבר, בריתי יומם ולילה, עצם התורה שנמצאת בנו, חלה בנו אך ורק על ידי האמונה. בלי אמונה הדבר הזה בלתי אפשרי. זאת אומרת, האפשרות לקבל תורה, האפשרות להיות כלי, להשיג שתחול בנו התורה, האפשרות לדבר הזה היא על ידי האמונה. נבין, כשאדם חש, כשאדם תופס, כשאדם קולט בכל המערכות שלו, האדם קולט את מה שהוא קולט, מבין את מה שהוא מבין, אז הוא מבין את זה לפי גבולות דעתו, לפי גבולות חושיו, לפי גבולות השגתו, עד המקום שהוא יכול לשם להגיע, כך הוא מבין. כאשר אדם מאמין, הדברים ברורים עליו. כאשר אדם מאמין, אז קודם לכל, הרי הוא קודם לכל הוא מבטל כאן את הגבולות של ה... הדברים הם לא מתפסים כפי שהוא משיג. הוא הרי סומך על מישהו אחר בדבר הזה, הוא מאמין באמונה בתחיית המתים, משייכת אותנו למעלה הזאת של תחיית המתים. אמונה באין סוף משייכת אותנו לדרגה הזאת שנקראת אין סוף. אמונה בנותן התורה, אמונה בנותן התורה משייכת אותנו לדרגה הזאת שנקראת מקבלי תורה. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זאת הייתה הדרך, רק באופן כזה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובאופן כזה, אז היו כלל ישראל מסוגלים להוציא מעצמם דברי תורה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, וכך נאמרו דברי תורה על ידי, כך אנחנו אמרנו דברי תורה, וכך אנחנו שייכים לדרגה הזאת של דברי תורה. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ברור, השייכות שלנו מוגבלת רק עד היכן שאנחנו, עד מקום שידינו מגעת. אבל כשאנחנו מאמינים, מאמינים, אז אנחנו יוצאים פה מהמציאות הצרה המוגבלת שלנו, וחלה עלינו, או אנחנו עושים את עצמנו לכלים שתוכל לחול עלינו מציאות גבוהה יותר, מציאות מעבר לנו. אנחנו משייכים את עצמנו למשהו שהוא מעבר לנו. קשר, מגע עם משהו שהוא מעבר לנו, לא ייתכן אלא על ידי אמונה. זה מעבר לגבולות שלה, שום השגה לא תיתכן. אבל אנחנו מאמינים כביכול בו יתברך, והוא הרי הלא ידעת אם לא שמעת, בורא עולם השם, אלוקי עולם השם, בורא קצות הארץ, לא ייאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. אז כל חקר שאנחנו נוכל להעמיק, אז נגיע בו עד גבול מסוים. כשאנחנו מאמינים במי שאין חקר לתבונתו, אז אנחנו משייכים את עצמנו לתבונה שהיא אין חקר. כך אנחנו יכולים להתקדם, להעמיק, להגיע הלאה, עוד ועוד ועוד. רק באופן כזה אנחנו יכולים לגדול. לגדול, להגיע, להתקדם. להגיע גבוה יותר. אבל במקומות כאלה שלא היינו יכולים להעלות על הדעת שנגיע לשם. אם דעתנו מכרעת, אם החישובים שלנו מכרעים, אם השגתנו קובעת, אז אנחנו נשאר מאוד 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 נמוך. אנחנו נשאר במקום שההשגה, עד המקום שההשגה שלנו מגיעה. זה באמת נמוך מאוד. לצאת מהגבולות האלה, זאת אומרת לשייך את עצמנו למה שנקרא מעלות עליונות, אז זה אך ורק על ידי, אך ורק על ידי אמונה. חז"ל אומרים שכל שיר נחשב להרחבה של הדבר. כשהדבר נתפס שיר תמיד. זה גם ידוע מבחינה הפשוטה שלנו, אבל זה כתוב בחז"ל, הדברים ברורים. שיר תמיד נחשב כשאדם שר, אז הוא נפתח יותר, הוא מתרחב יותר, הוא יוצא מאותו צמצום של הקיום הגבולי הצר של הדבר, והוא יוצא לקראת קיום גבוה יותר, לקראת תפיסה גבוהה יותר, מורחבת יותר, תפיסה כוללת יותר של הדבר. זה נקרא שיר, כשאדם שר. חז"ל מגלים לנו שיר, אז הבסיס שלו הוא תמיד אמונה. תשורי, זה אומרים חז"ל על הפסוק, תשורי מראש אמנה. אין לנו אפשרות לשיר, לשיר אנחנו יכולים רק מכוח אמונה. אין שיר רק מכוח אמונה. אבי שכתוב עליו הגמרא המפורסמת, בא חבקו כבה מידה מלאכה, בא חבקו כבה מידה מלאכה וצדיק באמונתו יחיה. כבר הזכרנו פה כמה פעמים את דברי חז"ל, שחבקוק היה בן השונמית, והוא נקרא חבקוק משום שפעמיים נתקיים בו את חובקת בן. חבקוק, על שם שני החיבוקים. כך אומרים חז"ל, כמה מקומות. חבקוק זה נקרא מישהו שנתחבק פעמיים. לשנה האחרת את חובקת בן פעם אחת, והיא קיבלה אותו פעם שנייה, עוד פעם היא קיבלה. זה האדם היחיד, הנביא היחיד בכל אופן, שדיבר אחרי תחיית המתים. מה שהוא מסר לנו זה וצדיק באמונתו יחיה. זה מה שהוא מסר לנו. בא חבקוק ועמידה מלאכה וצדיק באמונתו יחיה. יחיה זה רק באמונתו. זה הנביא היחידי שהוא זכה בחייו למה שנקרא תחייה. זאת אומרת, זה מין לא כאליהו שלא מת ואחרים שלא התנבאו, או לפחות לא על הנושא הזה. הוא נקרא על שם זה, הוא נקרא על שם העובדה שהוא חי פעמיים, הוא נקרא ככה. ובאמת שהספר שלו, עניינו של חבקוק, הוא לא אמונה. כל עניינו של חבקוק הוא באמונה. ננסה ללמוד כאן קטע בגמרא. רבי נתן אומר, מקרא זה נוקב ויורד עד תהום. יש פסוק שהוא נוקב ויורד עד התהום. כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה חכה לו כי בו יבוא ולא יאחר. זה פסוק בספר חבקוק. כתוב כך, משמרתי אעמודה. חבקוק היה זה שטען את הטענה הגדולה, טענה גדולה, ועל זה הוא הולך כל הנבואה שלו איתו. הטענה הנוראה, מדוע דרך רשעים צלף. למה תראיני אבן ועמלת בית ושוב וחמס לנגדי? על כן תפוק תורה ולא יצא לנצח משפט, כי רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. עדה השם שיבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע. זה הטענה. על משמרתי אעמודה, כתוב כאן, ואתייצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה ישיב על תוכחתי. מה כביכול בורא העולם ישיב לי על אותה תביעה נוראה, על אותה טענה נוראה שהוא טוען? יש כאן אי צדק, זה לא, יש כאן משהו לא נכון, יש כאן משהו שהוא זו טענה, באמת טענה נוראה, באמת טענה נוראה. משה רבינו בעצמו לא ידע לתרץ אותה, כמו ש כך בכל אופן מסקנת הגמרא. וראית את אחוריי ופניי לא ירא. לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, ביום שכולו שבת, אז יתברר להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. אבל עד אז, אז אנחנו עוד לא יודעים, לא מבינים, לא מבינים מדוע, מדוע כך העולם נוהג, כך רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקם. סדר העולם נראה, אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו פשוט לא מבינים. כמובן לא מדובר פה על טענה כביכול כנגדו ידבר, זה לא פשוט, אין טענה כביכול עליו, אין טענה, הוא טוען כנגדו, אנחנו בעלי דבר, יש לי איזה תביעה כנגדו. כמובן אם השאלה קיימת, אז היא קיימת, איך אנחנו יכולים לקלוט את זה? הרי הדבר הוא נגדי, הדבר הוא נגד כלי הדעת שלנו, הדבר הוא נגד כלי התפיסה שלנו. אז איך מתקדש שם שמיים? איך אנחנו יכולים לקבל? איך אפשר לקבל את הדבר? זאת הטענה. הרי הדבר הזה פוגע, אנחנו הרי חייבים, חייבים כביכול. כל מה שבורא העולם מגלה, אנחנו חייבים לקבל. והדבר הזה מתקבל כחילול ולא כ... אנחנו, אין לנו כלים לקבל את הדבר. אין אצלנו, בידינו, אין כלים לקלוט את הדבר. זאת הטענה. כביכול בורא העולם נותן לנו דבר ולא נתן לנו כלים לקלוט אותו. מה ישיב לתוך הזה? איך התשובה לתוך אחד? ויענני השם ביומר, כתוב חזון ובאר על הלוחות למען ירוץ קורא בו. הכוונה, תפרש את הדברים היטב. זה פירוש הפסוק. והתשובה היא, כי עוד חזון למועד, כמו שכתוב כאן בגמרא, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזר, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. הנה אופלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. זאת התשובה. והתשובה צריכה להיות כתובה באופן ברור למען ירוץ קורא בו. הקורא צריך לרוץ בתשובה. מובן, הכל פתוח. הנה אופלה לא ישרה נפשו בו. אז אומרים המפרשים כאן, אופלה זה הכוונה משורש ויעפילו לעלות ההר. זאת אומרת, סליחה, מדובר פה על מישהו שמנסה לקלוף את הדברים האלה בכלף שלו, והוא מנסה לטפס למקום שהוא לא יכול להגיע. הנה אופלה לא ישרה נפשו בו. אופלה זה הכוונה משורש שהוא מעפיל למקום שהוא לא יכול להגיע. הוא מעפיל למקום שהוא אין לו שם תפיסה, אין לו שם אחיזה. הנה אופלה לא ישרה נפשו וצדיק באמונתו. כאן התשובה. אז זה אומרת הגמרא, תניא רב נתן אומר, מקרא זה נוקב ויורד עד תהום. שוב, אותו פסוק, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזה, ומתמהמה חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. אומרת הגמרא, לא כרבותינו שהיו דורשים עד עידן עידנים ופלג עידן, לא כרבי סמלי שהיה דורש, שיפלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש. אז הגמרא מביאה כאן כל מיני רמזים, כל מיני רמזים וכל מיני דרשות שדרשו רבותינו. כך, קצבה כזאת, קצבה כזאת, קיצים כאלה וקיצים כאלה. אילו הקיצים ואילו הקיצים. לא כרבותינו ולא כאילו רבותינו ולא כאילו רבותינו, לא כשום קץ מכל הקיצים. לא כעידן עידנים ופלג עידן ולא כאלה. שום עידן. ולא כאפילו לא כרבי עקיבא שהיה דורש, עוד אחת מעט היא. ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ. אלא אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כי פח עצמן של מחשבי קיצים, שהיו אומרים, כיוון שהגיע הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו, חכה לו, שנאמר אם יתמהמה חכה לו. מה יקמש מלא? מה מתכוונים כאן להגיד? מה מתכוונים כאן להגיד? מה זאת אומרת אם יתמהמה חכה לו? מה מתכוונים כאן לחדש? מה מתבסס במילה חכה לו? מתכוונים להבטיח שהוא יבוא? זה ודאי מיותר, אבל זה כבר הובטח, זה הובטח מזמן. אז כמובן שתוספת החידוש היא בחכה לו. זאת אומרת, תוספת ההזהרה היא בחקר. התשובה שאותו נביא, אותו חבקוק, קיבל על אותה תוכחתי, מה מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי, מה אשיב על תוכחתי, מה התשובה לטענה הזאת? עוד פעם, הטענה לא הייתה למה, למה אתה עושה, אלא עם איזה כלים אני צריך לקלוט את הדברים האלה, איך אני יכול לקבל את הדברים האלה, איך הדברים יחולו בי, איך הדברים מהי הצורה שאנחנו יכולים את הדברים האלה לקבל, איך הדברים האלה חלים בנו. זאת הנהגה שאין שום אפשרות, זאת הייתה התביעה, זאת הנהגה שאין אפשרות של חלות, זאת אומרת, לא יכול להתקדש שם שמיים מהנהגה כזאת. הדבר הזה לא יכול לחול בנו. אין לנו כלים, בקיצור, לקלוט הנהגה כזאת. התשובה היא שיש. יש כלים לקלוט הנהגה כזאת. שהובטח לאברהם אבינו, כי ביצחק יקרא לך זר. ואברהם אבינו, הוציאו אותו החוצה, והראו לו את כל מערכת הכוכבים, והראו לו את כל המערכת כולה שהיא מחוץ לכוכבים, והראו לו שהוא עמודו של עולם, הוא עמוד העולם, ונתנו לו את יצחק ואמרו לו כי ביצחק יקרא לך זר, ואומרים לו קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. עם איזה כלים אפשר לקלוט דבר השם כזה? איזה כלים? איפה יש כלים לקלוט דבר השם כזה? זה מסתירה לכל מה שאפשר, כל מה שאפשר לעלות על הדעת. איך זה נקלט? איך זה מתקבל? איך זה ייתכן דבר השם כזה? איך זה מן האפשר בכלל? אין בעולם כלי לקלוט דיבורים כאלה, רק אמונה. ברגע שאנחנו יוצאים, ברגע שאנחנו בתוך הגבולות של ההשגה שלנו, בתוך גבולות ההשגה שלנו, אז הדבר הוא בלתי אפשרי. זה נמנע, זה לא, זה פשוט נמנע, זה לא ייתכן, זה בלתי אפשרי לגמרי, זה נמנע. זה דבר מנוע, זה דבר שהוא פשוט לא ייתכן. זה בכלים שלנו. אבל האלוקים ניסה את אברהם. אברהם עמד בניסיון משום שהוא לא קיבל את דבר השם באותם כלים. הוא קיבל את דבר השם בכלים של והאמין בהשם. האמונה, האמונה היא כלי לכל דבר בעולם. אם יש סתירה, שפקה לקרא דהי ודחי קומותי הנפשי. תסמוך. יש סתירה, יש גם מי שיישב. זה לא ענייני. זה לא ענייני. אם יש לנו בעיה באיזה כלים לקלוט את כל ההנהגה כולה, כל מה שקורה, כל מה שהולך, כל ההנהגה כולה, אנחנו בכלל חסרי כלים. לא, אין לנו בכלל שום כלי. אבל איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? באיזה אופן אנחנו יכולים לעבור את כל הדברים האלה? איך אנחנו יכולים לעבור דרך כל, בכל דרכי החתחתים האלה, בכל הבלתי אפשרי הזה, ועוד דרך ישרה? העצה היא אחת ויחידה, הכלי הוא אחד ויחיד, אין כלי אחר. כל מי שמתכוון להשתמש בכלי הדעת, אז חוץ ממה שמשתמש בכלים עלובים ושבורים, פה לא מדובר על דעתו של אברהם, פה מדובר על כלי חרס שנשברו שאין להם תקנה. אז זה בכלל לא כלי. האפשרות האחת והיחידה היא אמונה. באמונה, אז אין שום הבדל מה גודל הכלים שלה. ההבדל הוא מה גודל האמונה שלה. אנחנו נקבל כפי גודל האמונה. הזכרנו כבר כמה פעמים את מה שאומרים כמה מהקדמונים, יהי חסדך השם עלינו כאשר יחלנו, כמה שיחלנו כך יחול עלינו, חסד יחול עלינו עד כמה שאנחנו פתחנו את הייחול, כמה שיש לנו בכלי הייחול שלנו. יהי חסדך השם אלוקינו עלינו כאשר יחלנו. הזכרנו כמה פעמים, שמעה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים. שמעה לך נפשי, קמה לך בשרי, כן בקודש חזיתי. מה זאת אומרת כן? כן מה? כלפי מה הדברים אמורים? כלפי מה הכן הזה? על מה הכן הזה? אל מה הוא מתייחס? כן זה הכוונה, כמה שהיה צמאה לך נפשי וכמה שהיה קמה לך בשרי, כן בקודש חזיתי. כך בדיוק, לא יותר, לא יותר, ליותר מזה אין לנו כלי. חזיתיך כמה שהיה צמאה, כמה שהיה קמה לך בשרי, כן בקודש חזיתי. מקרא זה אומרת הגמרא נוקד ויורד על התהום, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזה. יפח לקץ אומרת הגמרא זה לשון כללה, טיפח עצמם של מחשבי קיצים שאומרים כמה שהוא לא בא. אנחנו יכולים פה לשמוע שוב מה זה טיפח עצמם, בלשון הרמב״ם זה טיפח רוחה. אבל מה זה טיפח עצמם של מחשבי קיצים שהם שמים את הקץ עצמו בתוך חישוב? אם כך כן, ואם לא, כמה שהגיע הקץ ולא, אז לא, שוב חליל. כי לשון הגמרא טיפח עצמן של מחשבי קיצים שהיו אומרים כמה שהגיע הקץ ולא בא, שוב חלילה אינו בא, אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה. לא כתוב כך, חכה לו בתור, כן, כמו שמישהו עובר ואתה מחכה לאוטובוס וכבר הגיע הזמן ועובר מישהו, אז הוא חכה, חכה לו. כאן כתוב דין, כאן כתוב ציווי, חכה לו. אלו הם הכלים שבהם אתה יכול לקבל את הדבר הזה, חכה לו. הפסוק בספר ישעיהו, כן, כה אמר קדוש ישראל, יען מאוסכם בדבר הזה ותבטחו בעושק ונלוז ותשענו עליו, לכן יהיה לכם האבון הזה כפרץ נופל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאום לפתע יבוא שברה. כי כה אמר השם אלוקים קדוש ישראל, בשובה ונחת תיבשעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם, ולא אביתם, לא רציתם בזה, ותאמרו לוחי על סוס ננוס, על כן תנוסו, על קל מרכב, על כן יקלו רודפיכם. ולכן כתוב יחכה השם לחננכם, יחכה השם לחננכם. אומר רש"י, איני מדלג להם על הגזרה הרעה שנגזרה עליהם כדי למהר ולהביא הטובה, אלא יחכה וימתין עד בו קיצה, יחכה השם לחננכם. ולכן ירום לרחמכם, ירום זה הכוונה, הוא יגביה את עצמו ולא יטפל בזה, כאילו הוא יגביה את עצמו מזה. כי אלוקי משפט השם אשרי כל חוכי לו, כך זה לשון הפסוק. אומרת על זה הגמרא, כן, טיפח עצמם של מחשבי קיצים שהיו אומרים כמה שהגיע הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו, שמא תאמר אנו מחכים והוא אינו מחכה, שמא תעלה על דעתכם שאנחנו מחכים והוא אינו מחכה. תלמוד לומר לכן יחכה השם לחננכם. אותה חנינה, אז כביכול בורא העולם הוא ממתין, זאת אומרת הוא עוצר את עצמו ולא עושה זאת, אבל הוא מחכה לזה, גם הוא כביכול מחכה לזה. וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, שואלת הגמרא, מי מעכב? אנחנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? אם כן, מי מעכב עכשיו? אומרת הגמרא, מידת הדין מעכבת. פירוש מידת הדין, אז אומרים הראשונים, מידת הדין זה משום שאי אפשר לתת למי שאיננו ראו, זאת מידת הדין. אז כביכול אנחנו מחכים והוא מחכה, אבל אי אפשר לתת למי שאיננו ראו. וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? כך שואלת הגמרא, מה פירוש הקושיה? מה מתכוונים? אלא הבנו הפירוש של מה שכתוב, אם יתמהמה חכה לו, כתוב כאן דין. אנחנו מצווים על החיקוי, על הלחכות הזה, לא שאנחנו יודעים שזה יגיע ואנחנו צריכים להתעזר בסבלנות, לא זה הפירוש חכה, אלא פשוט צריך באופן חיובי לחכות. אז אומרת הגמרא, בישלומה, אם הדבר תלוי בזה, אם הדבר תלוי בזה, אז כשאנחנו מחכים הדבר מגיע, המחכים זאת סיבה שזה יגיע. אבל מאחר שמידת הדין מעכבת, אם מידת הדין מעכבת, אז לשם מה אנחנו מצווים לחכות? אנו למה מחכים? לשם מה את מצווים עלינו לחכות אם מידת הדין מעכבת? זאת אומרת, אם הציפייה הזאת בעצמה, כן, אם הציפייה הזאת בעצמה מביאה את הדבר הזה, ניחא, אז אנחנו מחכים כדי שעל ידי זה מובן, על ידי זה זה יגיע. אבל אם מידת הדין מעכבת אחרי שאנחנו מחכים והוא מחכה, זאת אומרת שצריכים להיות ראויים לדבר הזה מאוד סיבה, צריכים להיות עוד משהו צריך להיות. אז אם כן, אנו למה מחכים? למה מצווים עלינו לחכות? דברים אחרים צריכים לתקן, אבל למה מצווים עלינו לחכות? אומרת הגמרא, זה מפורש, כדי לקבל שכר, שנאמר אשרי כל כוחי לו. זה סוף הפסוק, כך כתוב הפסוק. ולכן יחכה השם לחננכם, ולכן ירום לרחמכם, כי אלוקי משפט השם, מידת הדין מעכבת, אשרי כל כוחי. כתוב בגמרא כדי לקבל שכר, פירוש הדבר, שכר זה דבר שמגיע בדין. אז כתוב כאן, אותו כוחי לו, אין בו, זה לא אך ורק ליצור את הכלים שעל ידם אנחנו נוכל לקבל את זה. זה יכול היה להיות מיותר, כי יכול בורא העולם עצמו לחכה, רק מידת הדין מעכה. כתוב כאן שהדבר הזה הוא סיבה, זאת סיבה מפורשת, כדי לקבל שכר, כך כתוב בגמרא. כי אלוקי משפט השם, אשרי כל כוחנו, כדי לקבל שכר, זאת אומרת כדי שהדבר הזה יגיע לנו בדין. אשרי כל כוחי לו, זה נאמר אלוקי משפט השם, זאת אומרת אחרי מידת הדין שהיא מעכבת, אז גם במידת הדין, כדי לקבל שכר, פירוש הדבר במידת הדין, אותה מידת הדין שמעכבת, אז לכוחי לו היא לא מעכבת. אם היינו כוחי לו יותר, אז היינו מתגברים יותר על מידת הדין. אם אנחנו כוחי לו פחות, אז מידת הדין תקיפה יותר והיא מעכבת יותר. אבל על כל פנים כתוב כאן שאותו כוחי לו איננו אך ורק כלים לקבל את זה, אלא שכאן אנחנו מתמודדים עם מידת הדין כדי לקבל שכר. אלוקי משפט השם, אשרי כל כוחי לו, כך כתוב, זה מפורש, זה מפורש בנבואה. אנחנו אומרים את זה 3 פעמים ביום בתפילה, את צמח דוד עבדך נהירת הצמיח וקרנות תרום בישועתך, כי לישועתך כיווינו כל היום. אז משום כך מהירת הצמיח, משום שאנחנו מחכים, זאת אומרת כתוב כאן שהציפייה שלנו היא סיבה שהדבר יגיע. זה מפורש, מפורסמים דברי הרמב״ם, וכל מי שאינו, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו שהיו מקודם, וכל וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. כתוב כאן שמי שאינו מחכה לביאתו כופר, כופר. מאוד מפורסם דברי הרמב"ם, מאוד מפורסם, הרבה הרבה כבר הזכירו את זה, העירו את זה, הדברים ידועים מאוד. מה שרצינו רק לומר זה, מחכה לביאתו אילו הכלים שאליהם הוא יוכל להגיע, אילו הכלים לקלוט אותו. מחכה לביאתו, אשרי כל חוכי לו, אילו הכלים לקבל אותו. אין כלים אחרים, אין כלים אחרים. אנחנו מחכים, והעובדה שאנחנו מחכים היא טובה גם כדי לקלוט אותו וגם להתגבר על מידת הדין שמעגל, כדי לקבל שכר. מדובר פה על השכר הזה, אשרי כל חוכי לו, כאן כתוב רק השכר שהוא יגיע. זאת אומרת, השכר הוא לזכות בדבר הזה בדין. אותה מידת הדין מעכבת, אז היא לא יכולה לעכב דבר שמגיע לנו בדין. דבר שהוא שכר אי אפשר לעכב, זה לא ניתן לעיכוב. אשרי כל חוכי לו, כל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו. המקור הוא כאן, הפסוק הזה, אשרי כל חוכי לו, רק כך, רק באופן הזה הוא מגיע. זהו הכלי לקבל אותו, ולא רק הכלי לקבל אותו, אלא זהו הדבר שמביא אותו. אשרי כל חוכי לו והאמין בשם ויחשביה לא צדקה. הכוח החיובי שישנו באמונה, העובדה שהאמונה מביאה את הדבר בעצמו, היא הצדקה שישנה באמונה. כדרך שהצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת כאשר ציוונו. הצדקה שעשיתם עם עולמי שקיבלתם את תורתי, תורה בעולם, אז כל רצונו יתברך נמצא בעולם. אז כשקיבלנו את תורתו, אז בדבר הזה עשינו, נתנו לו את האפשרות, עשינו בזה את רצונו. כשאנחנו מאמינים בו, אנחנו עושים בזה את רצונו. והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. הוא מחכה, אנחנו מחכים. אם אנחנו נחכה יותר, אז אנחנו נעשה צדקה אם יחכה השם לחננכם. כל, במידה מסוימת, אם אפשר להגיד, אם מותר כך לומר, אבל זה מה ש... זה היוצא מתוך דברי התורה. כביכול, הקדוש ברוך הוא, כל דודי דופה, פתחי לי, הוא מתחנן אלינו, לכן יחכה השם לחננכם. כביכול עומד בורא העולם, הוא מחכה ומבקש מאיתנו צדקה, הוא מושיט לנו יד ומבקש מאיתנו צדקה. והצדקה שאנחנו יכולים לתת לו, הצדקה שאנחנו יכולים לתת לו, חוץ מהצדקה הכללית שהיא מקיימת את העולם, שזה הפרנסה הקבועה, זאת הפרנסה הקבועה. אם לא זה, אז העולם בכלל לא היה מתחיל, אם לא בריתי יומם בלי. אבל יש כאן צדקה מיוחדת, צדקה מיוחדת. לכן יחכה השם לחננכם. הוא מחכה, הוא מחכה. רק מידת הדין מעכב. אז יש מי שדופק בדלת ומבקש מאיתנו צדקה. פשוט תנו לי את הצדקה הזאת. אשרי כל חוכר. מקרא זה נוקב ויורד עד התחום, כך כתוב בגמרא. מקרא זה נוקב ויורד עד התחום, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמענה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. הוא יגיע כביכול והוא לא יאחר, בו יבוא ולא יאחר. אנחנו מובטחים בו יבוא ולא יאחר, אבל החכה לו הזה זאת פעולה חיובית להביא אותו. זאת פעולה חיובית להביא אותו, לא רק שהיא מאפשרת את ביאתו, אלא שהיא מתן שכר, והשכר הוא עצם ביאתו. אשרי כל חופה לו.